שלום, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית שבתורה. ואנחנו בפרק כף דלת בפסוק נון. כן, יש לך שאלה?
כן, יש לי שאלה.
על השיעור הקודם? כן, מה שאלתך, אדוני? את לוט ואברהם, כן. כן, כלומר, אנחנו כאן במשפחה שעוסקת בבירורים. יש משפחת עבר. השאלה היא מי הוא הממשיך האולטימטיבי, האופטימלי של עבר. ואז יש דיונים, אברהם או נחור, לוט או יצחק, ישמעאל, וכל, כלומר, דוחים, שמאל, ימין, שמאל, ימין, עד שנשאר האמצע. בפסוק נון. ויען, אז אם כן, אנחנו כן נמצאים בתשובה של משפחת אברהם לבקשת הנישואין של עבד אברהם, בן רבקה ליצחק. לפי מה שלמדנו עד עכשיו, ראינו שלרבקה יש אמא, הרי כתוב, ותרוץ הנערה ותגד לבית אמא. ולרבקה אח, הוא שמו לבן, והוא מזמין את העבד לאכול. מי חסר? אמרנו, בתואל. אז בפשטות אנחנו מבינים שהאבא או שלא מתפקד, או אפילו מת, יש סבירות. וכאן אנחנו רואים בפסוק נון דבר מפתיע. ויען לבן ובתואל, ויאמרו מהשם יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך ראו טוב. מעניין. אז אם כן, בתואל היה חי? מה, הוציאו אותו מהנפתלין? אז יש בחזל שהוא היה כבר זקן ולבן, גם חצוף. ויען לבן ובתואל. הוא עונה ראשון, לפני אבא שלו. חוצפה יש לו. אבל היה צריך לכתוב ויענו. מה כתוב ויען? אחר כך, אם תסתכלו, בפסוק נון ג' ושני פסוקים אחר כך, ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים וייתן לרבקה, ומגדנות נתן לאחיה ולאמא. ואיפה האבא? נעלם עוד פעם. חזל אמרו שהוא מת דווקא אז, כן, ניסו להרעיל את אליעזר והתבלבלו בכוסות, אז מי ששתה את הכוס המורעלת זה היה בתואל, ואז הוא מת. יוצא שהיא יוצאת לחתונה שלה ביום שהיא צריכה לשבת שבעה. כן? פחות או יותר. כן? זה נשמע לכם? קצת מוזר, לא? טוב, אז ברור שיש כאן מאחורי האמירות המדרשיות, יש גם איזה פשט. אז כדי להבין את הפשט, אני מוכרח לספר לכם סיפור. סיפור, רוצים לשמוע סיפור? היה באנגליה, בתחילת המאה ה-20, היה אדם ממוצא הודי, ושמו, מה? לא, שמו שרי אורובינדו. שרי אורובינדו גדל עם חינוך בריטי, אבל ביום מן הימים הוא החליט לעשות מן מכון מאיר כזה, רצה לחזור בתשובה, וחזר להינדואיזם, אבל לא להינדואיזם בצורתו הפרימיטיבית, הוא כבר היה מלומד מדי בשביל זה, אבל הוא עשה איזה מין פילוסופיה נאו-הינדואיסטית, ופתח בהודו איזשהו בית לימוד כזה, עם מדיטציות, עם שיטה רוחנית שלמה, כפר שלם, אפשר לומר, שהיה מפרנס את עצמו גם, כן? כדי שאנשים גם יעבדו, גם יעסקו ברוחניות וכו'. והוא ניהל את המקום יחד עם אישה ממוצא יהודי, ממשפחת אלפסי, שאיתה, מבעלת תרבות צרפתית, ואיתה הוא ניהל את המקום הזה. לאישה הזאת היה כינוי, היו מכנים אותה בשם האם. כאשר הייתה מלחמת העולם השנייה, פרצה מלחמת העולם השנייה, אורובינדו נטה אל בעלות הברית נגד מדינות הציר. והוא אמר, עכשיו מתחיל המאבק האחרון בין הטוב לבין הרע. נחכה לסיום המלחמה ונדע. הסתיימה מלחמת העולם השנייה עם הניצחון של בעלות הברית. אז שאלו את אורובינדו, תלמידיו, אמרו לו, האם הטוב ניצח את הרע? ענה אורובינדו, כדי לדעת את זה, אתם צריכים להמתין עד שנת 1967. בינתיים הוא מת. לא הגיע חי לשנת 1967. אבל האם המשיכה לנהל את המקום. ובאותה שנה, ב-1967, פרצה מלחמת, נכון, ששת הימים, וישב שם באותו מנזר, ישב איזה קצין ישראלי במילואים, כשהוא שמע שיש מלחמה בארץ, החליט שהוא מיד יוצא לארץ בחזרה כדי להילחם. לא יודע אם הוא הספיק להגיע לסיום המלחמה או לא, אבל כל פנים הוא החליט שהוא עוזב, אבל לפני שהוא עזב הוא ביקש ברכה מהאם. האם, הסיפור הזה הוא אותנטי, אני מכיר את העדים. האם הניחה את הידיים על ראשו של אותו קצין, ורצתה לברך, ואז דרך הפה שלה שמעו את הקול של אורובינדו, שאמר, כל העמים משקרים, חוץ מעם ישראל. עד כאן הסיפור. עכשיו, מה זה אומר? שברגעים מכריעים בחיים, נשמות באות מן העולם העליון ומשתתפות. יש אפילו מסורת יהודית, שבחופה באות הנשמות של הדורות הקודמים ומשתתפים בחופה. נכון? יש מסורת כזאת אצל היהודים. זאת אומרת שגם פה זה החופה, או הקידושין על כל פנים, של רבקה. אז כל מי שנוגע בדבר מגיע. ויען לבן, ופתואל, בתואל שבא מעולם הנשמות, השתתף כדי להגיד מהשם יצא הדבר. מובן? וזה מסביר למה כתוב כאן ויען לשון יחיד, כי זה לבן שהיה שם ולא בתואל. מצד שני, ופתואל, למרות שהוא היה אבא, הוא מצטרף בקולו ללבן. עכשיו זה הרבה יותר מובן. מדוע בהמשך של הסיפור הוא נותן מתנות רק ללבן ולאימא, כי בתואל באמת לא היה שם. כן. כי באמת לבן זה באמת חצוף. הוא סתם היה חצוף. אם אבא שלו היה בחיים ככה הוא היה מתנהג גם כן. כן. המדרש זה מדרש, והפשט זה פשט. כן, הפשט שלי הוא קצת פשט דרשני, בכל זאת, כן? כן.
מה זה מהשם יצא?
הם מאמינים בשם. למה? הם מאמינים בשם. הם מאמינים בשם. לא, הוא דיבר עם השם. רק שכפי שהסברנו בשיעור הקודם, הוא הבין את השם בתור ישות טרנסנדנטי, והם מבינים אותו בתור אמננטי. לכן הוא אמר, תראה מחלה לדבר אל ליבי, ואילו בסיפור עצמו כתבו שהוא פנה אל אלוהי השמיים. בסדר? טוב. ויהי, אז הנה רבקה לפניך, כך ולך ותהי אישה לבין אדונך, כאשר דיבר השם. ויהי כאשר שמע עבד אברהם בדבריהם, וישתחו ארצה לשם, ויוצא העבד. כן, כל הפעולות האלה הן פעולות טכניות, לכן הן נעשות על ידי העבד. כלי כסף, וכלי זהב ובגדים. ויתן לרבקה. עכשיו, לא כך ברור הסיפור הזה. כסף וזהב זה דברים יקרים, נכון? גם בגדים יכולים להיות יקרים. למי הוא נותן אותם? לרבקה. איפה רבקה עומדת להגיע? לבית אברהם. כך שמבחינת המחזור הכלכלי זה לא יוצא מהמחזור. הוא נותן לרבקה וזה יחזור הביתה. נכון? ומגדנות, מה זה מגדנות? חזל אמרו פירות של ארץ ישראל. פירות, כמה זמן זה נשמר? לא הרבה. נכון? נתן לאחיה ולאמא. אז מה תגידו שהוא יהודי? כן, עושה חשבונות. אולי בגלל זה, אולי היא תישאר פה בינתיים, כן? פתאום רואים שיש לה זהב, אומרים, אולי כדאי להשאיר אותה. כן, אלא יש פה משהו הרבה יותר עמוק. הוא רצה ללמד אותם מה זה הפירות של ארץ ישראל. פרי אחד של ארץ ישראל זה שווה קילו זהב. זה הרבה יותר. בגלל שיש בארץ ישראל הקדושה שבטבע. מה שאין כן, בחוץ על הארץ, אין קדושה בפירות. פירות זה סתם טעים, אבל זה לא קדוש. אם זה בא מארץ ישראל, זה קדוש. ועלינו לתוכה, ונאכל מפירייה. נכון? זה המטרה. מה אתה אומר? אתה אומר שאסור להוציא פירות. יש אפילו דעה, כי זה באמת מובן בגמרא, שאסור להוציא פירות של ארץ ישראל לחוץ לארץ, מרוב קדושתם. אז זה לא פשוט, כן? הוא עשה מעשה נועז שהוא נתן מגדנות לאחיה ולאמא. אבל זה המשך של המדרגה שלו. מדרגת יפה שיחתן של עבדי אבות, שרואה קדושה בכל. ולכן הוא נותן להם מגדנות, זאת המטרה, המתנה היותר יקרה שיכולה להיות. ויוכלו וישתו, ואנשים אשר עמו, וילינו, ויקום בבוקר, ויומר, שלחוני לאדוני, ויומר אחיה ואימא, תשב הנערה איתנו ימים או עשור אחר תלך, אולי ביה לזהב. הם לא בדיוק מבינים, הערך שלהם מגדנות. ויומר עליהם, אל תחרו אותי, והשם יצליח דרכי, שלחוני ולך לאדוני, ויומרו נקרא לנערה, ונשאלה את פיה. סוף סוף חושבים שאולי כדאי לשאול את האישה מה היא חושבת. זה חידוש. כן? זה פמיניסטי מאוד. ויאמר עליהם, ויקראו לרבקה, ואומרו אליה, את הלכי עם האיש הזה? ואת אומר אליך. כן. יש כאלה שפירשו ונשאלה את פיה שרצו לעשות כישוף. כן, דרך הפה. אבל כדי לחשף את הפה, צריך שהיא תגיד כמה מילים. היא הבינה, אז היא אמרה רק מילה אחת. כן. וישלחו את רבקה אחותם ואת מניקתה, ואת עבד אברהם ואת אנשיו. מה עושה המנקת שם? הייתה בת שלוש. נו, אז בת שלוש היא כבר לא יונקת. מה, בייביסיטר? מה? אלא הכוונה, מי שגידלה אותה. כלומר, האישיות הזאת של המנקת היא המחנכת. היא זו שגרמה לרבקה להיות מה שהיא. כלומר, בלי אותה מנקת, יכול להיות שהייתה, לא הייתה יוצאת מוצלחת כמו שהיא הייתה. אגב, מה כל כך מוצלח ברבקה? איזה מידה מצאנו? מידת החסד. והמנקת, מה עניינה? לתת. ואיך קראו למנקת הזאת? דבורה. וזאת מניין לך? כתוב ברשת וישלח, נכון? ותמות דבורה, מנקת רבקה. נכון? הייתה זקנה מאוד, אגב. כן. כלומר, היא ודאי יותר מבוגרת מרבקה. כן. אז ותמות דבורה, מנקת רבקה, אם כן הייתה דבורה. מה עניינה של דבורה? היא נותנת דבש. כלומר, היא אישה שנותנת חלב, והיא נותנת גם דבש. מה מיוחד בחלב ודבש? זה מעלתה של ארץ ישראל. לכן היא הכינה בזהותה, באישיותה, את רבקה לאהבת ארץ ישראל. ברור. אגב, חלב, מה זה? אמרו חז"ל, זה דם. דם שנעכר ונעשה חלב. וגם מה זה דבש? זה טהור שיוצא מן התמה, שזו מעלתה של ארץ ישראל שמהפכת דברים שיכולים לראות שליליים, הופכת אותם לחיוביים. נכון? בבקשה. זאת הסיבה שהשם שלה לא מופיע עכשיו. איך אתה מסביר את זה? בארץ ישראל, זה המקום שלה. יפה, יפה. ואת עבד אברהם ואת אנשיו, ויברכו את רבקה ויאמרו לה, אחותנו את היי לאלפי רבבה. וירש זרעך את שער שונאיו. מה, הם מבינים שמה שהולך להתרחש שם, זאת ישות מדינית, פוליטית, לא רק משפחה. ותקום רבקה ונערותיה, ותרכבנה לגמלים, ותלכנה אחרי האיש, בגלל שהן נשואות על ידי האידיאלים של רוח הקודש שיש בתוכם, לעומת העבד, ויקח העבד את רבקה וילך. כן, בבקשה, אדוני.
לפני כן הייתה רק עם מנקת, עם המנקת
מאיפה באו הנערות? צצו סתם ככה. לא, ברור שאישה, אישה ממשפחה חשובה כזאת לא הולכת סתם. יש לה גם נערות. כן. אתה יודע שיש מנהג אצל היהוד, אצל חלק מהיהודים, כשנכנסים בבית הכנסת אומרים מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. מי אמר את זה?
בלעם.
נכון? אז כנראה שאנחנו הולכים לפי העיקרון של ושמע האמת ממי שאמרה. כמובן ברמב״ם בשמונה פרקים. שלא לדבר על זה שהתורה אמרה ועברך מברכך. נכון? בבקשה. בוודאי. לא. כן. טוב. ויצחק בא מבו באר לחי רועי, והוא יושב בארץ הנגב. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. וישא עיניו, ויר, והנה גמלים באים, ותישא רבקה את עיניה, ותראה את יצחק, ותיפול מעל הגמל. מה זה טיפול? מגמל לא יורדים, אלא נופלים. זה צורת הירידה מגמלים. ותאמר אל העבד, מי האיש? זאת אומרת, היא רואה את יצחק, אבל היא מבינה מיד שיצחק הוא לא סתם אדם, הוא איש, והוא מלאך. לכן היא שואלת את העבד, מי האיש על הזה? איש אני כבר ראיתי איתך. אני כבר ראיתי מלאך איתך, אבל עכשיו אני רואה עוד מלאך. מי האיש על הזה? ההולך בשדה לקראתנו. ואומר העבד הוא אדוני, ותיקח הצעיף ותתכס. כן, מכאן המנהג אולי שקלות מכסות את ראשן, את פניהן. ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה, והביאה יצחק האוהלה, שרה אמו. ויקח את רבקה ותהי לו לאישה, ויהווה. וינחם יצחק אחרי אמו. מה אומרים הפסיכולוגים? שכל אדם מחפש אישה שדומה לאמו. נכון? יש בגלל תסביכי דיפוס ועוד כמה דברים, שהאידאל הנשי שאדם מצייר לעצמו, זה האידאל הנשי של אמו. נכון? או משהו דומה לזה, סבתא, איזה דודה, משהו שאישיות בעלת השפעה מיוחדת. אומרים גם שנשים מחפשות אדם הדומה לאביהן. יש הרבה פעמים אפשר לראות את זה. ואחת האמירות היפות שאדם יכול להגיד לאשתו, היום בישלת כמו אמא שלי. נכון? זה שבח כזה. מה זה?
בפועל זה תקרית.
זה יכול להיות דווקא ביטוי של שבח. כן? שרוף בדיוק כמו שאמא שלי עשתה. כן? הרי מי אמר שאמו בשלה טוב. כן. עכשיו, זה בעצם תואם את התיאוריה הפסיכואנליטית, לפיה יש איזה קשר בין האדם לאמו. השאלה היא, מה זה אומר? כי פה אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. בדרך כלל, דיברנו על זה, אני חושב גם בתחילת הפרשה, האדם רוצה, לפי התת מודע כמובן, להרוג את אביו כדי לקחת את אמו, ואילו יצחק הוא המקרה ההפוך, של מי שהרג את אמו כדי לקיים את רצון אביו. נכון? העקדה הרגה את שרה לפי המדרשים. ויש כאן תיקון, כלומר, הוא בא לתקן את השריטה, שהוא היה צריך לעבור על מנת להתגדל ולהפוך לעולה תמימה. וינחם יצחק אחרי אמו. כן. זה בדיוק העניין. הוא בא להשלים. ויוסף אברהם. ויקח אישה ושמה כתורה. מה יש לו לאברהם לשאת עוד אישה? אז חזל אמרו דבר קצת מוזר. אמרו שיצחק התחתן, זה נתן חשק לאברהם. הוא אמר, וואי, תשמע, רעיון להתחתן. הוא מתחתן, למה שאני לא אתחתן? כן? צריך להבין את עומק דברי חזל. הכוונה היא פשוטה. ברגע שיצחק התחתן, המגמה שהקדוש ברוך הוא הטיל על אברהם מובטחת. כלומר, הרצון הזה להקים אומה שתהיה שילוב של מידת החסד עם מידת הדין, המגמה הזאת יוצאת אל הפועל. אנחנו מובטחים שזה יהיה, אז זה בסדר. עכשיו אברהם יכול שוב להקדיש את עצמו להובי שלו, לתחביב, שהוא התחביב הקוסמופוליטי, להקים אומות רבות שהוא משפיע שם את השפעתו הרוחנית, זה הוא יכול להרשות לעצמו. אגב, אנחנו לא יודעים אם מבחינה קרונולוגית זה באמת היה אחרי נישואי יצחק. אבל התורה סיפרה את זה אחרי נישואי יצחק כדי להסביר שברגע שיצחק התחתן, התהליך כבר הולך על פסים בטוחים. ולכן מכאן ואילך אין צורך בכלל לאברהם לדאוג. לכן הוא יכול לקחת אישה ושמה כתורה ולהוסיף הטבה בעולם. יש ביטוי כזה, טוב עין הוא יבורך. מה זה טוב עין? מה זה עין טובה? מי שלארג'. על מי זה נאמר הביטוי הזה, טוב עין הוא יבורך? אמרו חזל זה נאמר על משה. שמה עשה משה כל כך ברוחב לב? הוא צירף את הערב רב ליציאת מצרים. הוא יבורך. כלומר, אם אתה מוציא רק את הערב רב, זה בעיה. אבל אם מוצאת את ישראל ממצרים, אתה יכול לצרף אחרים. אז גם פה, אברהם מייצר את הערב רב שלו. כן? יש כבר יצחק, יש כבר עם ישראל בדרך, אז בינתיים אפשר להוסיף עוד ענפים. ויוסף אברהם, כן? כלומר, ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה, חזל אמרו שכתורה היא הגר, אבל לכאורה כתורה היא כתורה, היא לא הגר. שזה בעצם אותו עיקרון, זה מה שזה בא לומר. בין שזאת הגר, בין שזאת לא הגר, אבל כתורה זו הגר. זה מה שזה אומר. כן. כתורה מלשון, מלשון קשר. מה זה כותרה או כיתרה בארמית?
קשר.
נכון? מה? והכתורת זה מה שקושר. זאת אומרת, היא מבטאת את החפץ להתקשר לקדוש ברוך הוא, שנמצא בכל העמים, בכל האנושות. ואת זה אברהם מעלה, שמה כתורה. ותלד לו את זמרן ואת יוקשן ואת מדן ואת מדיין ואת ישבק ואת שוח. כן, מה אתה רוצה? יפה. זה בעצם פיתוח של אופציה. כלומר, אם זה ילך עם יצחק, מה טוב, ואם זה לא ילך? אפשר להבין גם קצת הכיוון של אברהם, של משה, כשהוא מוציא את הערב רב. מה בעצם היה מונח באיזושהי פינה של התת מודע של משה? בוא ננסה, נוציא את ישראל ממצרים, ואם זה לא ילך? כן? אנחנו יודעים רטרואקטיבית שזה הלך, אבל משה לא ידע אם זה ילך. לכן הוא תמיד שומר אופציה. עכשיו, האופציה כאן היא מדיין. מי זה מדיין? מי שגידל את משה. כלומר, גם למשה הייתה נטייה מדיינית. עד כדי כך שכאשר הוא החליט להפסיק להיות מצרי, וגם החליט להפסיק להיות עברי, כאשר הוא אמר, אכן נודע הדבר, שעכשיו אני מבין למה זה טוב שישראל משועבדים. אז הוא בורח לארץ מדיין. מה הוא הולך לחפש שם? אולי יש אפשרות לאופציה אחרת. כלומר, תמיד המבחן של הלגיטימיות של בחירת ישראל המבחן הזה צריך להיעשות על ידי העמדת האופציות האחרות. ודווקא מתוך ההשוואה בין מדיין לבין ישראל, מתברר מעלתם של ישראל. לא בגלל שאין משהו אחר. יש משהו אחר, ואף על פי כן ישראל. נכון? זה בדיוק מה שאברהם עושה. אני לא יודע. מי אמר שזה אנטגוניסטי? זאת אופציה. יש רוחניות של אברהם שאיננה עוברת דרך עם ישראל. זה מה שכתוב. אנחנו נראה בהמשך גם. בני הפילגשים, אברהם מטפל בהם. יש לו מה לומר להם. ויוקשן ילד את שבע ודדן, ובני דדן היו אשורים ולטושים ולאומים, ובני מדיין, עפה ועפר וחנוך ועבידה ואלדה, כל אלה בני כתורה. טוב, אז מה עושים עם בני כתורה? כל זאת ועוד, בפעם הבאה. שלום.